הפעם זה פרק של בעיות נפוצות, ממש frequent asked questions. יש כמה נושאים שחוזרים על עצמם עם הזמן, ואני שמתי לב שבייחוד בתזונה דלה בפחמימות, וגם עם סוכרתיים ולא עם סוכרתיים, יש את הנושאים האלה שכל הזמן אנחנו נתקלים בהם פעם אחרי פעם, כשבן אדם עובר לתזונה ומתמיד בה, תקופה ארוכה. הנושא הראשון הוא בעיות ברזל בתזונה. בעיות ברזל, אני מתכוון ברזל בדם, ושאנחנו רואים שינויים במאזן הברזל. אצל חלק מהאנשים הברזל עולה, אצל חלק הוא יורד, ואצל חלק אנחנו רואים שינויים גם בפריטין, בברזל הנאגר. וזה חשוב להגיד שאנחנו צריכים לראות פאנל ברזל מלא. אנחנו לא יכולים להסתכל על ברזל רק כערך אחד, אלא הוא מורכב מכמה ערכים מאוד חשובים. יש לנו ברזל איירון, FE, יש לנו טרנספרין, ויש לנו פריטין, ויש לנו סטורשן. עכשיו, הברזל אומר לנו כמה ברזל יש בדם, שזה בעצם הערך הכי חשוב. והוא חשוב כי הוא מראה לנו חלק אחד, אבל בעצם את החלק המשמעותי שאנחנו רוצים לדעת, כמה ברזל זמין יש לגוף שלנו. עכשיו, כמה ערכים שאומרים לנו בעצם את המשמעות של הברזל הזמין זה פריטין, שפריטין זה הצורה של הגוף לשים ברזל במאגרים, ואז הגוף שלנו יודע גם להשתמש מתי שהוא צריך בברזל שנאגר במאגרים. אבל זה לא תמיד כזה שחור לבן, ואנחנו יכולים לראות הרבה פעמים שהגוף שם ברזל במאגרים, בפריטין, והפריטין ממשיך לעלות, וזה לא תמיד ברור מה הסיבה. אז יש כמה סיבות שהפריטין יעלה, זאת אומרת שהגוף רוצה לשים ברזל במאגרים. סיבה אחת היא דלקתיות. אנחנו יודעים שבדלקתיות הגוף יעשה הכל כדי שלא יהיה ברזל זמין בדם. הגוף מבין שמסתובב איזה אויב בתוך המערכת שלנו, והוא לא רוצה לתת לאויב הזה דלק. במקרה הזה הדלק הוא ברזל. ברגע שהוא מוריד את הברזל הזמין בדם, הוא בעצם מקטין סיכוי לבעיות ולהמשכיות של תהליכים דלקתיים, אבל זה גם מוביל לזה שהברזל הזמין יורד בדם, והברזל במאגרים עולה. וככה המאגרים שלנו הם גבוהים, אבל הברזל הזמין נמוך, זאת אומרת שאם אני צריך עכשיו המון ברזל לאיזושהי מטרה, כדי לגייס הרבה אנרגיה בזמן קצר, או כדי להיות כל היום על הרגליים, כל היום בעבודה, כל היום בפעילות, אז לא יהיה לי הרבה רזרבות של ברזל, כמו למשל אם הברזל שלי היה ב-120, 130 ומעלה, אם אנחנו מורידים את זה למספרים. ואנחנו רוצים שלגוף כן יהיה את הברזל הזה ביום-יום, כדי שהוא יוכל להשתמש בו. אבל השאלה הגדולה היא האם הגוף מושך מהמאגרים כל הזמן או לא, בדיוק כמו מפעל או כמו צבא מסוים שצריך שיהיה לו הרבה מאגרים, וצריך שיהיה לו גם הרבה מהציוד הזמין, ברגע שאנחנו צריכים אותו, לא רק שיהיה במאגרים במחסן. אז הפריטין זה המחסן, הברזל זה הציוד עצמו. הברזל זה החומר שהגוף משתמש בו כל הזמן, וכשהוא בדם, הגוף משתמש בו במהירות. כשהוא בפריטין, הגוף צריך להוציא אותו משם, וזה דבר שיכול לקחת לגוף שנים להוריד את הפריטין שלו, את המאגרים. לגוף נורא קל לדחוף למאגרים ונורא קשה לו להוציא מהמאגרים בהמשך. אז זה מצב שנורא קל להגיע אליו, אבל ברגע שהייתה איזושהי דלקתיות או איזושהי מחלה חריפה, פציעה חריפה, סטרס מאוד חזק, רגעי, או תקופה מאוד קשה, או כל דבר אחר, או בייחוד חוסר תזונתי, שזה קורה הרבה פעמים שעוברים לתזונה דלה בפחמימות, אז הגוף מפרש את זה כדלקתיות או כמשבר, והוא מעביר הרבה ברזל לפריטין, למאגרים. ומה שקורה זה שאין לו ברזל זמין. אבל יש לו ברזל במאגרים, שהוא לא תמיד ניגש אליו במהירות. אני מקווה שזה ברור, זה לא נושא פשוט להבנה, אבל זה משהו שאנחנו רואים הרבה, וכשאנחנו בודקים ברזל, ממש חשוב לי שתבדקו פאנל מלא. גם ברזל, גם פריטין, גם טרנספרין, וגם סטורציה. אני אכתוב את הערכים האלה גם כאן בתיאור הפרק, אבל חשוב לזכור את זה, שזה לא רק ברזל, ואנחנו צריכים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. ויש לגוף סיבה מאוד מאוד טובה לדחוף ברזל למאגרים. זה חומר שהגוף חייב אותו לכל פעולה. אז ברגע שהוא מחליט להוריד את הברזל בדם ולשים ברזל במאגרים, צריך לזכור שיש סיבה מאוד טובה, וזה לא תמיד רק על פני השטח. לפעמים הסיבה מאוד עמוקה, ולפעמים הדלקת שהייתה יכולה להעיד על דלקת שהיא בכלל הייתה לפני שנים, אבל הפריטין הגבוה נשאר במאגרים, ולגוף מאוד קשה להוציא פריטין גבוה ממאגרים. הניסיון מלמד שכדי להפחית פריטין גבוה, זאת אומרת לאזן את מאזן הברזל ולהוציא קצת ממאגרים, אנחנו יכולים לתרום דם, לאבד הרבה דם, או להתאמן באימון מאוד מאוד עצים, שגם גורם לפריטין לרדת, ולגוף להשתמש במאגרי הפריטין. אימון זה הרבה יותר קשה, ולגוף יותר קשה ככה להוריד את הפריטין שלו. תרומת דם זה בדרך כלל עובד, אבל גם צריך לשים לב שאנחנו לא תורמים יותר מדי, כי אנחנו חייבים את הדם הזה בכל זאת. אז זה מאזן מאוד עדין. מה שנקרא פלבטומיה, תרומת דם, זה דבר שמשתמשים בו, זה כלי שמשתמשים בו, אבל חשוב מאוד להתייעץ עם הרופא על כל הנושאים האלה. מדובר בנושאים שעבורם צריך מטפל או רופא מאוד מנוסה. המצב הזה שהגוף מעביר ברזל למאגרים ומוריד את הברזל הזמין בדם, נקרא Iron Overload. עומס ברזל בגוף, וזה הגיוני, כי מדובר באיזשהו עומס של ברזל שהגוף לא יודע להתמודד איתו. ברגע שאנחנו מורידים את כמות הברזל באופן דרסטי, דרך הוצאת דם מסיבית, או שאנחנו מחכים הרבה שנים שלגוף ייקח זמן, אז אנחנו רואים שהגוף מצליח להיפטר מברזל שנתקע במאגרים או שנתקע בדם, אבל זה לוקח לו המון זמן, זה לא דבר שקורה מהר בגוף. הגוף לא יודע להיפטר מהברזל מהר מהמאגרים, אבל הוא יודע לדחוף את הברזל למאגרים מאוד מהר. ולכן באנגלית התופעה הזאת נקראת Iron Overload, עומס ברזל. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא בלוטת התריס. על בלוטת התריס כבר דיברתי הרבה, אבל מה זה בכלל בלוטת התריס? היא נמצאת באזור הצוואר הקדמי, ממש כאן איפה שהגורגרת, זה איבר או יותר נכון בלוטה בצורת פרפר שמשפיעה על כל תהליך בגוף. היא בעיקר מווסתת תהליכים של חום, מהירות ואנרגיה או קצב. זה התפקיד הכי חשוב שלה בטבע ובגוף שלנו. בכל משפחת היונקים, בלוטת התריס עושה את אותם פעולות. היא משפיעה על דופק, היא משפיעה על טמפרטורה, היא משפיעה על קצב יציאות, מטאבוליזם, על חיוביות של המחשבה, על חדות חשיבה, ועל בריאות האור והשיער. שיער יבש, אור יבש, או אור עם כתמים, עצירות, מצב רוח ירוד, דיכאון, נטייה לא מוסברת להשמנה, ערפל מחשבתי, זה סימפטום מאוד חזק, אבל כל הסימפטומים האלה שהזכרתי עד עכשיו הם סימפטומים של בלוטת תריס שלא מתפקדת. זה מאוד קל לזהות הסימפטומים האלה, כי אלה סימפטומים די בלעדיים לבלוטת התריס, למרות שצריך לשים לב שלא תמיד כל הסימפטומים יופיעו בבת אחת. לפעמים זה יהיה רק סימפטום אחד, ולפעמים זה יהיה כולם במקביל. אז אנחנו צריכים לשים לב, לבדוק סימפטומים ולבדוק בערכים בבדיקות הדם, TSH, TPO, Free T3, Free T4, ו-TGAB. זה פאנל הורמונלי מלא של בלוטת התריס, וכדי להבין באמת מה קורה, אנחנו צריכים לבדוק את הפאנל הזה ולחזור על הבדיקות האלה לאורך זמן. אנחנו לא מחליטים כלום על סמך בדיקה אחת, לא בהורמונים. גם ככה הורמונים הם תזזיתיים מאוד בדם שלנו, ומאוד קשה לעקוב אחריהם בדם בגלל התזזיתיות שלהם, ובגלל שבמיקומים שונים יש כמות הורמונים שונה. אז אנחנו תמיד נרצה להצליב בדיקות דם וסימפטומים. עכשיו בלוטת התריס היא מאוד קשורה לסוכרת סוג 1 שאיתה אני כבר חי 23 שנים ואני יותר מאוזן מבן אדם שאין לו סוכרת כבר 8 שנים, אבל בלוטת התריס קשורה בקשר הדוק עם כל הרקע האוטואימיוני של סוכרת סוג 1 והשימוטו, שהשימוטו זה הגרסה האוטואימיונית של תת פעילות בלוטת התריס. השימוטו זה שם המתקפה האוטואימיונית שבסוף מובילה לתת פעילות בלוטת התריס. אז אנחנו רוצים להיות מאוד מודעים לבלוטת התריס ברגע שיש לנו סוכרת סוג 1 או כל בעיה אוטואימיונית אחרת, כי בעיות אוטואימיוניות, תופעות אוטואימיוניות, הן מגיעות במשפחות, בקבוצות של תופעות. אם את או אתה מזדהים עם הסימפטומים שאמרתי, אז שווה מאוד לצלול לנושא הזה של בלוטת התריס. והשאלה הכי חשובה שאני תמיד אומר בסרטונים שלי, מה גרם לבלוטת התריס לצאת מאיזון מלכתחילה? ברגע שנענה על השאלה הזאת, נגיע לכל התשובות הכי חשובות. האם אפשר לשקם את בלוטת התריס באופן טבעי? האם אפשר להימנע מכדורים? ואת הפתרון, את הדרך לפתרון, שהיא הכי חשובה. לצורך הדוגמה, אישה שנכנסה להיריון ולא החזירה לגוף שלה את כל הנוטריאנטים שהייתה צריכה, כי הריון דורש מהגוף המון אנרגיה, מהגוף הנשי. הוא דורש ממנה יותר אנרגיה ממה שהיא צריכה בדרך כלל, והמון המון המון מנוחה. הרבה נשים ממשיכות לעבוד, ממשיכות לתפקד כרגיל, להראות עסקים כרגיל כלפי חוץ, ומה שקורה שההורמונים יורדים, 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 וההורמונים הנמוכים יכולים להישאר גם לאחר ההיריון, אם האדפטציה שהגוף עשה הייתה מאוד חריפה, ההתאמה שהגוף עשה למצב החדש. ולא סתם, אנחנו רואים שתת פעילות בלוטת התריס הרבה פעמים מופיעה אצל נשים לאחר הלידה. יש קשר מאוד הדוק, ואצל נשים בעיות בבלוטת התריס טיפה יותר נפוצות. אבל יש גם המון גברים שיש להם תת פעילות בלוטת התריס והשימוטו. בכל זאת, אצל נשים זה יותר נפוץ, בייחוד בכל השלב הזה שמסביב ללידה, או בגיל המעבר. אלה התקופות בחיים שההורמונים הנשיים משתנים בצורה הכי בולטת. גם בלידה, הגוף לפעמים עושה התאמות כדי לתת לעובר את כל מה שהוא צריך, וכדי לתת לילד שנולד את כל מה שהוא צריך בשנים לאחר מכן. האישה מייצרת יותר חלב אם, מאזן ההורמונים משתנה, ההורמונים שמועברים לתינוק ואחרי זה ל... ילד משתנים, וככה גם כל הגוף של האישה משתנה. וזה נכון גם לגיל המעבר, מסיבות אחרות בגיל המעבר, אבל הגוף עושה אדפטציה הורמונלית כל הזמן, בכל שלב בחיים. וחשוב להבין שבלוטת התריס יש גם את הקשר הזה, מעבר ללידה וגיל מעבר וכל מיני סטרסורים שונים, כמו פיתור מעבודה או פרידה קשה במערכת יחסים או פשיטת רגל. רואים את זה הרבה פעמים שבמצבים אקוטיים של הנפש, גם בלוטת התריס נפגעת. בלוטת התריס היא בעצם הראשונה להיפגע ממצבים נפשיים אקוטיים. ויש לזה סיבה, היא מאוד קשורה לחשיבה שלנו, והמוח ובלוטת התריס הם תלויים אחד בשני. התפקוד של בלוטת התריס תלוי במידה רבה במוח שמפריש את ה-TSH, ה-Thyroid Stimulating Hormone, זה הורמון מגרה בלוטת התריס, שהוא אומר לנו כמה המוח מניח שבלוטת התריס צריכה לייצר מההורמונים שלה. זה הדבר היחיד ש-TSH אומר. בגלל זה TSH לבד לא מספיק להגיד לנו מה קורה בפעילות בלוטת התריס כרגע. כי אנחנו צריכים לדעת את ההורמונים הפעילים. T4, T3, Free T3 ו-Free T4 באנגלית. אז זה קצת על בלוטת התריס ועל ההיגיון, ולמה בעצם הנפש קשורה מאוד לכל המאזן ההורמונלי, ובלוטת התריס בפרט, שהיא האיבר כנראה הכי רגיש בגוף לסטרסורים חיצוניים, לגורמים מלחיצים חיצוניים. בלוטת התריס, בלוטת האדרנל, קשורות מאוד אחת בשנייה, שבלוטת האדרנל מגיבה לסטרס כל הזמן. אז בהורמונים ובמערכת האנדוקרינית, שהיא גם המערכת ההורמונלית, הכל קשור אחד בשני. אז זה משהו חשוב, בלוטת התריס, ואנחנו רואים הרבה פעמים את התפקוד שלה משתנה גם שאנחנו עוברים לתזונה דלה בפחממות, וגם עם סוכרת, סוג 2, אבל יותר סוג 1, והשימוטו, הצורה האוטואימיונית של תת פעילות בלוטת התריס, השימוטו. השימוטו היה חוקר ומדען יפני שגילה את התופעה הזאת במרפאה שלו ביפן. התגלית האדירה שלו נתנה לנו היום להבין שיש גם גורם נוסף לתת פעילות בלוטת התריס, וזה לא רק שינוי פיזיולוגי, אלא יש גם היגיון מאחורי זה שקשור במערכת החיסון, שקשור באיזון מערכת החיסון שלנו, ואלו דברים שבדרך כלל מתאזנים בתזונה דלה בפחממה, אבל אנחנו חייבים לעשות אותה נכון, כי הרבה אנשים מתחילים תזונה דלה בפחממה ומחסירים מהגוף הרבה רכיבים חיוניים בתזונה שלהם, וגם מפחיתים נפח של המזון, ובכך הם מגיעים לסוג של תת תזונה, ומה שקורה לבלוטת התריס היא עושה התאמה כרונית ומורידה את התפקוד שלה באופן כרוני, ואז יכולים להגיע סימפטומים כמו ערפל מחשבתי, עצירות, שיער יבש, אור יבש, השמנה בלי סיבה נראית לעין, וכל הסימפטומים האלה שמאפיינים מאוד את תת פעילות בלוטת התריס. אז חשוב לנו מאוד להיות מודעים לזה. ואם קרה משהו לבלוטת התריס שלנו, לשאול את עצמנו האם אפשר לרפא אותה באופן טבעי, או שאנחנו נצטרך לפנות להורמונים חיצונית, שהיום המון אנשים מקבלים מרשם להורמונים, שהרבה פעמים לא בצדק, כי הרבה פעמים מדובר רק בהתאמה רגעית שבלוטת התריס עשתה, או אפילו התאמה זמנית שהבלוטה הזאת עשתה בהתאם לשינוי בחיים שלנו. תקראו לזה הריון, תקראו לזה גיל המעבר, ותקראו לזה סטרס מאוד קיצוני, שגרם לבלוטת התריס להגיד, או, רגע, אני צריכה לתת לגוף פחות אנרגיה זמינה, כדי שהגוף יוכל להתמודד עם המשבר הזה. אני לא רוצה שהגוף יבזבז אנרגיה, וגם הגוף אומר את זה, אני לא רוצה לבזבז אנרגיה בתקופה של משבר. ובלוטת התריס מורידה את הפרשת וייצור ההורמונים. תת פעילות בלוטת התריס. חשוב להיות מודעים לזה, חשוב לעשות את זה נכון במעבר לתזונה, וחשוב להיות מודעים לזה במקרה של סוכרת, סוג 1 או סוג 2. הנושא השלישי בפרק הזה של שאלות נפוצות, הוא נושא שאני שומע עליו הרבה, ואני מרגיש שהוא כבר טיפה לא מעודכן אפילו לדבר על זה, זה הנושא של הכולסטרול. עדיין מדברים המון על כולסטרול, בקופות החולים, במרפאות, אצל רופאי המשפחה ובעצם בכל מקום. אבל מה זה כולסטרול בכלל? היום חשוב לנו לשים לב בעיקר מה היחסים בין הערכים השונים שנקראים כולסטרול. הם לא כולם כולסטרול ולא כולם באמת שומנים בדם או ליפידים כמו שקוראים לזה, אבל יותר מעניין אותנו לראות את היחסים בין הכולסטרול, בין ה-HDL לטריגליצרידים, בין ה-LDL לכולסטרול, ויש לנו איזו מין עקומת פעמון כזאת שבמחקרים שונים מהשנים האחרונות ראו שאי שם LDL באזור ה-140, בהנחה ששאר הערכים כמו טריגליצרידים ו-HDL הם במקום טוב, אז שם נמצא איזשהו מדד לבריאות מטבולית של כלל האוכלוסייה. מתחת ומעל זה יכול להיות בגלל הרבה סיבות, ולא תמיד זה לא תקין, הרבה פעמים הגודל של ה-LDL כן קובע, ודווקא כאן אנחנו צריכים לדעת את הגודל של ה-LDL אם אנחנו מאוד לחוצים, אבל חשוב לדעת שאלו בדיקות שלא עושים אותן במדינת ישראל כיום, והן די מורכבות ויקרות, ובארצות הברית עושים אותן, בישראל זה יותר למטרות מחקר, אז חשוב לבדוק את כל התמונה, לראות יחס HDL לטריגליצרידים. אנחנו בדרך כלל רוצים שה-HDL לטריגליצרידים יהיה מאוזן, ואם ה-HDL עבר את הטריגליצרידים, זה בכלל מדהים. אבל יחס של 1 ל-1, לשם אנחנו מכוונים ברוב האוכלוסייה. ב-LDL, כמו שאמרנו, 140 יש לנו איזשהו, כמו נקודת זהב כזאת, sweet spot, ששם אנחנו רואים בריאות מטבולית אצל רוב האנשים, אז גם אם זה מגיע ל-180 וגם אם זה מגיע ל-120 לפעמים, אנחנו מדברים פה על ממוצע, סך הכל, של 140, וגם כולסטרול קשור לפעמים לבלוטת התריס. כבר ראו בעבר במחקרים ש... בלוטת התריס, שהיא בתת פעילות בלוטת התריס, מובילה לכולסטרול גבוה באופן חריג, זה כתוצר סופי של בלוטת התריס, שפשוט מובילה לפינוי שומנים איטי מהדם. ואז אנחנו רואים את הכולסטרול קופץ לערכים, אני לא מדבר על ערכים קצת גבוהים שהרופא מתקשר, אלא לערכים גבוהים במיוחד, ואנחנו רואים ביחד סימפטומים של תת פעילות בלוטת התריס. כל הסימפטומים שדיברנו מקודם. שיער יבש, אור יבש, ערפל מחשבתי, השמנה ללא סיבה נראית לעין, עצירות, אובדן החשק המיני, זה גם סימפטום מאוד חזק של תת פעילות בלוטת התריס, חשוב. וזהו, כל הנושאים האלה, אלו נושאים שאני רואה הרבה פעמים במעבר לתזונה דלה בפחממות. כמובן שעל כל אחד מהם אפשר לדבר שעה ויותר, וכל אחד מהנושאים האלה זה עולם ומלואו, כמו כל דבר בגוף, בתזונה ובביולוגיה, אבל אלו היו הנקודות העיקריות. זהו, מאזינים, מאזינות או צופים ביוטיוב, עד כאן הפרק הזה של שאלות נפוצות. שמחתי להיות איתכם הפרק, אני מקווה שהתוכן הזה נתן לכם ערך, כמו שהוא עזר לי בזמנו, כשהייתי בתחילת הדרך, ששיניתי את התזונה שלי, ושהתחלתי להעמיק בגוף שלי. אם התוכן הזה עזר לכם, אני מאוד אודה לכם אם תוכלו לשתף בפייסבוק, באינסטגרם, בסטורי, בפוסט, איפה שבא לכם, את הפרק הזה, כדי שכל סוכרתי או בכלל, כל בן אדם שרוצה לשפר את איזון הסוכר שלו בדם ואת הבריאות המטבולית שלו, יוכל גם ליהנות מהערך הזה. אז זהו, עד כאן, תודה רבה. כדי להמשיך ולקבל עדכונים ביוטיוב בשנייה שהם יוצאים, ללחוץ כאן על סאבסקרייב, להירשם לעמוד שלי, וגם אתם תקבלו עדכונים ברגע שתוכן חדש יוצא. מוזמנים גם להוסיף לב או לייק כאן למטה בפרק, ולהגיב, להגיד לי מה אתם חושבים, אם גם אתם התמודדתם עם אותן התופעות שדיברתי עליהן. זהו, עד כאן הפרק, ועד הפרק הבא, שנשאר מאוזנים. ביי בינתיים.